ובכן רבותיי היקרים, אנחנו בספר דרך חיים למהר"ל מפראג, בפרק החמישי משנת ו' בעמוד רש נון ג' רנג. ארבע מידות ויושבים לפני חכמים. כן, יש תלמידים ויש יושבים לפני חכמים, זה לא אותו דבר. אמרנו ארבע מידות בתלמידים וגם ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. פה יש ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. איפה זה קורה? זה קורה בבית הכנסת למשל. כן? אדם בבית הכנסת שומע דרשה. אז בית הכנסת זה לא בית מדרש, זה לא מקום שבו הולכים ללמוד ולברר את האמת. זה מקום שבו באים לשמוע מוצר מוגמר. ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. ספוג, משפך, משמרת ונפה. ונפה. כן? ספוג ומשפך, משמרת ונפה. ספוג, שהוא סופג את הכל. מה שנותנים לו, יש. הוא את זה הוא לוקח. הוא משפך שמכניס בזו ומוציא בזו.
משפך נכנס?
זה מה זה משפך?
כן.
נכנס בזו, יוצא בזו. זאת אומרת, לא נשאר לו כלום. אוזן, יכול להיות כל מיני דברים, כן, באוזן זו. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. דווקא השטויות, את זה הוא שמר, ונטה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. כן? כלומר, הוא שומר את הטוב שבדברי הרב. טוב? זה לא סתם נאמר. נכון. נכון, אז בוא נקרא את המהר"ל.
השאלה מיד, איך שבדברי תלמידי חכמים יש פסולת.
האם בתוך דברי חכמים יש פסולת? זה גם באמת מלמד אותנו משהו. כן, שיכולה להיות פסולת בדברי חכמים. יכול להיות. כן, לא אומרים זה טוב, זה רע. כן, שום דבר. אגב, כן, יכול להיות דבר רע אצל החכם. אבל יש הבדל, שאצל החכם הדבר הרע לא מזיק לו. מרוב החוכמה או מגודל האישיות, אז גם הפגם הקטן שיש אצלו הוא נבלע. ואפילו זה יכול להיות שזה מוסיף לו חן. למשל, חז"ל אמרו, לעולם יהיה אדם נוח כהלל, ולא יהיה קפדן כשמאי. נשאלת השאלה, וכי שמאי לא היה בסדר? הרי אתה אומר, אל תהיה קפדן כשמאי, אז שמאי עבר על דברי חכמים, שאמרו לא להיות קפדן כשמאי. אז הרב ציודה תמיד היה מביא דברי אביו, הרב קוק זצ"ל, שאומר ככה, שאם אתה, לא נאמר, אל תהיה הלל ואל תהיה שמאי. היה הלל ואל תהיה שמאי. כי אם אתה הלל, אתה לא צריך שיסבירו לך מה להיות. אם אתה שמאי, לא צריך שיסבירו לך מה להיות. שמאי זה המדרגה שלו. אבל אם אתה צריך להיות כמישהו, כלומר, אתה לא במדרגה של הגדלות של האנשים האלה, אלא אתה צריך לקחת דוגמה מאנשים גדולים ממך, אז תהיה כהלל ולא להיות כשמאי. כי שמאי לא ניתן לחיקוי. כלומר, ברגע שאתה תשתמש בקפדנות של שמאי אצלך, שאתה לא במדרגה של שמאי, זה יהיה רע. מה שאצל שמאי עצמו זה נבלע בגדלות. הרי שמאי הוא זה שאומר לעולם הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, נכון? כלומר היית פוגש את שמאי, היית פוגש אדם מאיר פנים למרות שהוא קפדן. מה שאין כן הלל,
אבל הוא זרק אותו
אבל היא בהארת פנים. כן, יש סופר צרפתי שאתו בריאן, הוא מספר שפעם אחד מהשרים של המלך לואי ה-18, הם אכלו באותו שולחן עם המלך, ואחד חמד לצון ביקש מהמלך אם הוא יכול לקרוא למשרת בפעמון. אין דבר שלא עושים, לא מבקשים מהמלך לעשות את זה. אז המלך עשה, הגיע המשרת, ואז המלך אמר, תלווה אותו החוצה. טוב, איפה היינו? ארבע מידות, הווה נקרא את דברי המהר"ל. רש נון דלת. כן, צריך להפוך את הדף במקרה הזה. אני חושב שזה קצת מבלבל, כיוון שהמשנה כתובה בצד אחד וההסבר בצד השני. זה קצת מבלבל, אבל אפשר להתגבר על זה. ארבע מידות, אילו מידות יש לשאול עליהם? אם מה שאמר ספוג, שהוא סופג הכל, כלומר שנשארים הדברים אצלו, כמו שנשאר בספוג מה שמקבל הספוג. אם כן, היינו שאמר למעלה שהוא קשה לאבד, זה אותו דבר. כן, אמרנו, יש קשה לאבד, נוח לאבד.
כן? לא, ספוג זה שהוא, הפעולה של קליטה היא טוטלית, זה לא אומר שזה נשאר, הוא יכול לבחון ולהחליט. זה לא דובר על זה בכלל, או רק על הפעולה הראשונה אנחנו מדברים, על דרגת הקליטה. למה לא לדבר? יכול להיות שמישהו באמת קולט הכל, אחר כך הוא עושה מיון?
לא מה שכתוב. וכן, אם המשפך שמכניס בזו ומוציא בזו, היינו שהוא שוכח, דבר זה אמר למעלה בארבע מידות של תלמידים. ועוד, למה אמר למעלה ארבע מידות של התלמידים? וכאן אמר, ביושבים לפני חכמים. מה ההבדל? הרי מי יושב לפני חכמים, לכאורה? התלמידים? מה השתנה פה? כן. אבל פירוש דבר זה, שאמר ארבע מידות ביושבים לפני חכמים, ששומעים חוכמה. האחד שהוא מקבל הכל, פלוני אמר כך, ופלוני אמר כך. והוא מקבל דברי הכל, ואינו מבדיל ההלכה, מין שאינו הלכה. ומפני זה נמשל לספוג שהוא סופג הכל ושומר הכל אצלו. כלומר, הוא לא יודע להבחין בין דבר שהוא הלכה למעשה, לבין דבר שהוא דברי חוכמה אמנם, אבל נדחה מן ההלכה. כן? הכל אצלו טוב. יש הרבה פעמים, אפשר לשמוע אגב, יש אנשים כאלה. אומרים, כל השיטות זה טוב. כולם צודקים. מכירים את הטענה הזאת?
גם השטעם אותה צודק.
כן, גם השטעם אמרת זה צודק. וגם את צודקת, כן. כן, הסיבור הזה, כן.
למה אי
אפשר להסביר
כפשוטו
כספוג
שקולט את הכל מה
ששומע? ודאי, השאלה מה זה קולט את הכל, וזה מובן.
כן, אם בוא נאמר ככה.
בכל מקום שבו אני יושב ויהיו חכמים שידברו, אני אקלוט הכל. במובן הזה שאני שומע את כל מה שהם אומרים.
נכון, לא, אני רוצה לתת דוגמה. למשל, אני יושב, כן? אני סלקטיבי, מה שמוצא חן בעיני אני שומע ממך, אחר כך אני הולך מהשיעור, ואז אני קולט הכל, אני שואל אותו מה אתה אמרת, הוא מסביר לי בדיוק מה שהיה.
אז מי הספוג? הוא לא הבנתי. לא הבנתי מי הסוף.
ונניח שהוא שומע, מה שהוא שומע הוא קולט.
מה זה קולט? קולט, זה מה שהוא מסכים?
לא, זה לא סוף. לא מסכים או לא מסכים בכלל.
אה, אתה לא שמעת הכל?
כמו ספוג. ככה הוא אומר, ספוג שסופג הכל, רק שהוא אומר כמו ספונג'ה. מה קורה? סופג הכל.
הוא סופג הכל. השאלה היא ככה, מה המשמעות של העובדה שהוא ספג הכל? אתה אומר רק זה כישרון של שמיעה?
אני לא יודע, אני מסתכלתי בראש ראשי, מה שאצלנו מקובל ספונג'ה זה ספונג'ה.
כן, אז מה?
זאת אומרת שכל הלכלוכים וכל מה שיש, גם טוב...
מה, גם הנכון הכל... וגם הלא נכון, הכל הוא מקבל.
הכל.
כן, זה שמיעה.
הוא פשוט
כן.
כמו טבע.
נכון.
כמו שאני יכול לשאול אותו, כל מה שאני לא זוכר, אני יכול לשאול אותו, בין טוב ובין רע.
זה זיכרון.
זיכרון.
אתה אומר שהכוונה שיש לו זיכרון.
כן.
כן, אבל אז, לא מובן, צריך להגיד, ארבע מידות ביושבים לפני חכם. מה זה חכמים? החידוש של המהר"ל פה, שהוא שומע מחכמים שונים. הוא שומע את כל דבריהם.
הפסולת זה לא, כאילו, ההבחנה בין פסולת ללא פסולת, זה לא בתוך דברי הרב, אלא בין דברי הרבים.
הוא יכול להיות גם בתוך דברי הרב. כן? או בין הדברים של החכמים, או דברי חכמים.
הדבריו של חכם אחד יכולים לקרוא דברי חכמים,
גם זה.
הוא כולל...
גם זה, כן, נכון.
הרמב"ם אומר, תלמיד חכמים.
הרב זוכר, רק בספוג בין העיקר לתפל, ואחר כך הוא מעביב את שניהם ביחד.
הוא מלכתחילה קיבל הכל, זה נקרא ספוג. קשה לומר שפה מדובר רק על זיכרון, לא יודע, לא נראה לי.
גם העיקר וגם התפל, ואת שניהם הוא מעביב.
הכל הוא מקבל, גם מה שלא נכון וגם מה שנכון.
כן? אבל השאלה גם הוא יודע גם לסנן את זה.
הוא לא יודע לסנן, זה נקרא ספוג. ועוד. כן, הרבה פעמים, אנחנו שומעים אנשים שאומרים, כל הרבנים צודקים, כל הדעות נכונות, כל השיטות טובות. יש עמדה כזאת. אבל עמדה כזאת, היא איננה מבררת... מה?
מה שאתה אומר עכשיו זה לא ספוג.
זה הספוג לפי המערג.
לפי המערג.
לפי המערג, לא לפי מה שאמרת. אבל הספוג אומר, הכל בסדר.
רב, אולי דווקא הגישה הזאת היא יותר חכמה. למה?
איך היא יותר חכמה? הרי אתה לא יכול בסוף לדעת שום דבר.
לא.
אתה יודע מה עושים?
לא. זאת אומרת שהרי, טבעו של בן אדם לדון לפי היגיון אנושי. היגיון של אדם הוא חד-ממדי. אבל היגיון של הבורא הוא רב-ממדי.
נכון.
וכל אדם רואה את העולם מחלון משלו. ונוף שאני רואה, אתה רואה אותו קצת אחר, וכל אחד רואה נוף אחר של המציאות. אז לכן, אדם שמבין את זה, הוא מבין שגם רמב"ן צודק וגם רמב"ם צודק, ושניהם ועוד 1001 רבנים שהם חושבים קצת אחרת משני אלה, הם צודקים, משום ש כל אחד רואה מהחלון שלו, וביחד הם מתקרבים להיגיון אלוקי שהוא רב ממדי. לא, אבל היא רב-ממדית. זאת אומרת, אנחנו רואים רק פרויקציות. אתה בעצמך פעם אמרת שפרויקציה של אלוהות על האנושות זה עם ישראל, על גיאוגרפיה זה ארץ ישראל, ועל הגות זה תורת ישראל. אנחנו רואים רק פרויקציה.
אני מסכים עם כל מילה שאמרת, אבל כשאתה אומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, האם זה אומר שההלכה כאלו ואלו?
הלכה לא?
לא, זה בדיוק על זה אנחנו מדברים.
אבל פה לא מוזכרת הלכה.
כן? כן? כן, מוזכר. הנה זה מה שהוא אומר. אני חושב, פשוט נראה לי שזה נכנס באוזן אחת שלך ויצא. הנה, כתוב כאן. הוא אומר, אבל פירוש דבר זה שאמר ארבע מידות ביושבים לפני חכמים.
לא, זה אצל מהר"ל, אבל פה...
אבל במשנה.
במשנה לא. ההלכה לא מוזכרת בכלל.
נו, אז מה?
נו, אז אתה יכול להכניס פה הלכה ויכול תורת יחסות גם כן.
כן, אבל סליחה, אבל אם אחר כך יש לך משמרת ונפה ושם מדובר על אוכל ופסולת, אז מה שאתה אומר הכל, הכוונה האוכל והפסולת. כלומר, יש דבר שאני שופט אותו כאוכל, ודבר שני ששופט אותו כפסולת.
עכשיו, אתה חוזר למהר"ל.
לא! אני קורא את המשנה. כדאי להתאים משקפיים כדי לראות. כן, מה כתוב כאן? ארבע מידות ביושבים בני חכמים. ספוג הוא משפך, משמרת ונפה. ספוג שהוא סופג את הכל, משפך שנכנס בזה ויוצא בזה, משמרת. מה?
נפה
מוציאה את היין. כן, וקולטת את השמרים. ונפה שקולטת, שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. אז מה שאנחנו מדברים פה על תוכן חיובי ותוכן לא חיובי. אז לפי זה, כשאתה מדבר על הכל, אתה מדבר על הכל, כולל החיובי והלא חיובי. נכון? זה במובן הזה. אז לכן, צודק המהר"ל כשהוא אומר שמדובר על דבר שהוא טוב ודבר שהוא פחות טוב. אוקיי, נמשיך. איך כתוב כאן? אבל פירוש דבר זה שאמר ארבע מידות נפשים וחכמים שומעים חוכמה. האחד שהוא מקבל הכל, פלוני אמר כך ופלוני אמר כך, והוא מקבל דברי הכל ואינו מבדיל ההלכה מן שאינו הלכה, ומפני זה נמשל לספוג שהוא סופג הכל ושומר הכל אצלו. בסדר? אז יש אנשים כאלה שכשהם שומעים דעות שונות אומרים כולם צודקים, ואף על פי שבוודאי יש מקום לומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל אי אפשר לומר שכולם צודקים להלכה, כי להלכה אנחנו צריך להכריע אם מותר או אסור, אם חייב או זכאי. ויש, מפני שלא יכול לברר ההלכה מן שאינו הלכה, גם אי אפשר שישארו אצלו דברים מעורבים, שזה אומר כך וזה אומר כך, הוא מוציא הכל ולא נשאר אצלו דבר. ודבר זה מפני שלא יכול לסבול ריבוי הדעות, ומפני כך מוציא הכל. ואין דבר זה מפני השכחה, רק שהדברים שהם קשים שיהיו נשארים אצל האדם, ולכך הם מסתלקים מאיתו. כלומר, יש אדם שאומר, תשמע, אני שמעתי כל כך הרבה דעות, זה כל כך מבלבל אותי, שאני לא זוכר שום דבר. לא בגלל שיש לי קושי בזיכרון, אלא שאני לא יכול לשאת בנפש אחת סתירה כזאת גדולה. ולכן, לא זה ולא זה. אז בסוף אין לו כלום. ויש שהוא דומה למשמרת, שהיא מוציאה היין וקולטת השמרים. וזה מפני שאין לו דעת צלולה. וזה כאשר ירצה להבדיל בין הדעת של חכמים, מפני שאין שכלו ברור כאשר שומע הדבר שהוא ברור והלכה, ושומע דבר שאינו הלכה, דעתו נוטה אחר שאינו הלכה. כן? וזהו על הרוב שהרבה בני אדם שאין שכל שלהם זך וברור ישר בעיניהם, דבר שהוא יוצא מן השכל הברור וישר בעיניהם שאינו ברור, לכך הוא עוזב השכל הברור ומקבל השכל שאינו ברור. מעניין, כלומר פה הוא אומר שרוב בני אדם יש להם נטייה לקבל דווקא את הדעה הלא נכונה. כי הדעה הנכונה היא צריכה בירור שכלי. והבירור השכלי דורש דייקנות. וכל דבר שהוא לא מדויק הוא אוטומטית טעות. מאחר ורוב בני אדם אינם מדויקים, לכן רוב דברי בני אדם הם טעות. יש לו דעה, אבל דעת של טעות, הרי כתוב, זה פה על המשמרת, נכון? יש לו דעה, אבל היא לא מדויקת. לעומת המשפך, שהוא כל כך מבולבן מזה שיש דעות שונות, שאין לו שום דעה. מה שאין כאלה משמרת, יש לו דעה, אבל דווקא הדעה לא טובה. רוב בני אדם נמשכים אחרי הדעה לא נכונה. נראה לי שאתה צוחק. נזכרת.
ששאלו בקגב ששאלו יהודי אחד, מה הדעה שלך, מה אתה חושב על שלטון סובייטי? שיש לי דעה, אבל אני לא מסכים איתה.
כן, יפה.
אבל המשמעות של זה שאנחנו מדברים על 25% מהאנשים שבעצם 25% מהאנשים שכבר באים לשיעור מתוך אלה רק
25.
מי אמר 25? כן, אבל יש לך פחות או יותר
לא, לא, יש ארבעה סוגים. הוא לא אמר לך כמה אחוז מכל אחד. פה המהר"ל אמר שזה הרוב.
שזה הרוב מה?
הרוב זה השלישי. כלומר המשמרת.
הרוב זה המשמרת.
ככה הוא אומר. כלומר, 1,000 איש שמעו את הרב, 990 אומרים לך שהוא אמר דבר מסוים, ורק 10 אומרים שהוא אמר משהו אחר, ודווקא הם צודקים. זה לא ככה? כן. למשל, אני זוכר לפני שבוע מישהו בא אליי בשיעור, אומר לי, זה לא היה פה, זה במכון מאיר, הוא אומר לי, הרי המהר"ל אומר שבלי תורה אין עם ישראל. כאילו, המהר"ל אומר את זה? כן. בנצח ישראל הוא אומר את זה. בנצח ישראל? לא, לא. קצת מוזר לי. הוא אומר לי, אחרי השיעור אני אראה לך. הוא בא אליי, פותח לי פרק י' בנצח ישראל. שכל מה שאומר המהר"ל בפרק י"א מתחילתו ועד סופו זה שבלי ישראל אין תורה, אבל שלא שבלי, אבל לא שבלי תורה אין ישראל. זה בדיוק מה שהוא אומר, והוא קורא לי את השורות, הוא אומר לי, אתה רואה זה מה שכתוב? לא יאומן. כן? אז אמרתי לו, כתוב הפוך. הוא אומר, מאיפה אתה מוציא את זה?
זה די בעייתי.
זה ככה אצל, אבל זה ככה אצל רוב בני אדם.
לא, נכון? ככה?
רוב בני אדם מסבירים לך על חושך שהוא אור ועל אור שהוא חושך.
איך הרב מרגיש עם זה בתור אחד שמלמד?
מה, איך אני מרגיש עם זה?
כן.
אני מזה משיג שהרב ציודה צדק. שצריך לחזור על הדברים היסודיים 1,000 פעמים. ואז אולי זה נכנס. כן? למשל, בסוף ימיו של הרב ציודה בחודשים האחרונים לפני מותו, כל שיעור הוא היה חוזר על אותו דבר. על משה ואליהו. הוא מסביר איך שמשה רבנו יש לו עצבים של ברזל, שכשהוא רואה שהעם הולך ונופל בתוך את העגל, הוא לא מאבד את העשתונות, הוא מתפלל על העם, ואפילו מאיים על הקדוש ברוך הוא על ניתוק יחסים אם הוא יעזוב את העם, למרות שהעם עובד עבודה זרה. ואליהו הנביא קיבל נזיפה מהקדוש ברוך הוא על זה שהוא רצה לעזוב את העם בגלל מה שהם עשו, שהם הרגו את הנביאים וכו'. למה הרב סודה אמר את זה? והשהוא ידע שאנחנו ניכנס למצבים קשים של עם ישראל. אז הרב אבינר לפני שבוע במכון מיר אמר, למה הרב ציודה חזר כל הזמן על אותו דבר? האם בגלל שהוא חשב שאנחנו מטומטמים? לא, הוא ידע שאנחנו מטומטמים. ולכן הוא חזר על זה.
הרב, אבל זה מאוד...
אבל האמת שאם אתה שומע קלטות של שיעורים, דווקא כן. באופן כללי, אתה שומע, אני מדבר על אותו רב, לא חשוב כרגע מה הרב, מי הרב,
כן.
על אותו רב אתה שומע שכשהרב מלמד שיעורים שונים, נראה שיש כאילו זוויות שונות להסתכל על אותו דבר. למי שמקשיב. זאת אומרת שפעם אחת הדגש הוא יכול להיות על מתן צדקה, ופעם אחרת אתה אומר, לא הרב באופן אישי, פעם אחרת אתה מבין מתוך זה שהצדקה היא לא הדבר הכי חשוב, אלא יותר חשוב אולי הנושא של נגיד ההלוואה, ופעם אחרת אתה מבין וחזקת בו, זה מצב. כלומר, כל פעם בשיעור מסוים, הרב או מי שנותן את השיעור, הוא שם את הדגש על משהו ספציפי.
לפי ההקשר ש...
לפי ההקשר של אותו שיעור.
נכון.
אז כך שזה לא רק התלמידים, זאת אומרת, התורה שלנו בנויה בצורה שכזאת.
נכון, שצריך לשמוע את הרב כמה פעמים, כדי לדעת מה הוא באמת אומר.
אבל הרב לא באמת אומר דבר אחד חד משמעי, הרב אומר הרבה דברים.
נכון. ולכן כדאי שאם הרב רוצה שיבינו את מה שהוא אומר, שהוא יחזור כל הזמן על אותו דבר. וכפי שאמרה לי פעם אישה חכמה שמלמדת פילוסופיה, אמרה, מי שחוזר כל הזמן על אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר.
הרב אשכנזי,
עליו השלום,
בשיעורים שלו, כשהיינו אומרים משהו, הרב אמר זה וזה, כמעט 100% היה אומר, בכלל לא אמרתי את זה. לא ידענו איפה לשים את עצמנו, אבל נראה שלא הבנו נכון.
זה ש...
לא הבנו.
לא הבנו, נכון. תודה רבה על השיעורים.
הבנו, הכוונה שאמנה. הבנו? את רוצה? אני לא אתקן את ההתנשאות.
לא, זה בסדר.
לא, זה... לא, 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 זה בסדר.
זה שרוב מוחלט של אנשים מבינים הכל באופן מסולף, זה מאוד מאוד פסימי. זאת אומרת שאיך זה יכול להיות שאחר כך כל הארץ יהיה מלאת דעת השם כמו...
עם הזמן, לאט לאט.
בסדר, לאט לאט. אם זה ככה, אז דור אחר דור אנחנו רואים שדבר לא משתפר. זאת אומרת שבכל דור ודור...
תראה, גם דרך כל הטעויות שאנחנו עושים, בסוף משהו יתקדם בעולם, לא?
מתקדם כן, אבל אני לא מדבר על מתקדם או לא מתקדם. אני מתכוון שכל הארץ יהיה ליד דעת השם. אם אנשים מטומטמים, אז ולא...
עד שבסוף ימול את אורלת לבבנו. אז בסוף...
זאת אומרת שהוא ישלול מאיתנו חופש בחירה להיות מטומטמים.
לא דווקא, אבל שיעזור לנו קצת. ייתן איזה פוש. איך כתוב ביואל? ואחריכן נשפוך את רוחי על כל בשר. כתוב. טוב. זה מה שהגר"א אומר, עד שיערה רוח ממרום עלינו. כן? יש ציפייה כזאת.
או שייתן לנו לב של...
איך אדם שלומד יכול לדעת שזה לא קרה לו? כאילו האפקט שהרב סיפר לגבי אותו, מה שכתוב פה שהוא שומע דבר ברור, אבל הוא בעצם שמע עליו.
לכן צריך להתפלל. לכן לפני שאנחנו לומדים, אנחנו מתפללים שלא נצא.
אבל אתה לא יכול, אי אפשר איזה דרך...
אספר לך סיפור שסיפר הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו סיפר שכשהוא התחיל להיות דיין, אז הוא ישב בבית הדין, הוא אומר, היו איתי שני אשכנזים, והתחלתי לפני שהתחלנו את הדיון אמרתי את התפילה שאומרים לפני שאדם לומד תורה ולפני שהוא יושב לדין, שאני אצליח לכוון לאמת. ואז הם אמרו לי, מה זה מה שאתה עושה? אמרתי, זה תפילה שאני אומר, לא צריך. אמרו, אחר כך היה הדיון והם דיברו ביניהם ביידיש וסיכמו ביניהם את פסק הדין, וכשהם גמרו הם נתנו לי לחתום. אז אמרתי להם, איני יודע. כי אם הייתי אומר להם אני לא מסכים, אז זה רוב נגד מיעוט. אבל אם אומרים לא יודע, זה נותן זמן לחשוב. כן, לפי ההלכה הם צריכים לתת לו עוד יום כדי לחשוב על הדבר. לקח את הפסק אליו הביתה, ראה כל מה שהם כתבו, הכל היה טעות. כן, זה סתר את השולחן ערוך, זה סתר את הבית יוסף, זה היה מקור הפוך וכל... טוב, חזר למחרת, כתב להם בשבע שורות כל מה שלא נכון בדבריהם. הסתכלו על זה, התחילו להתווכח. טוב, בסוף הוא הסביר להם שהם טועים. הסביר להם שהם טועים. אמרו לו, איך אתה הצלחת בשבע שורות לשים לב לדברים האלה? אוקיי, אני התפללתי ואתם. ככה הוא סיפר. צריך להתפלל. מי שמתפלל, יש סייעתא דשמיא, זה עולה. טוב. ויש...
תמיד כשרב פוסק, אז הוא...
נה?
עוד מישהו בקדוש ברוך
הוא. נו.
הוא מתפלל, זה הקדוש ברוך
הוא. צריך להתפלל, נכון. ויש ששכלם ברור ביותר. הם כמו נפה, שקולט את הסולט ומוציא הקמח. פירוש, כאשר היו עושים סולט למנחות, כאשר הוציאו הסובין והמורסין בנפה גסה, והיה יוצא הקמח שהודק עם הסולט מן הנפה. ואחר כך היו מעבירים אותן בנפה דקה מאוד, ויוצא הקמח הדק שהוא כמו עפרורית מן הנפה הדקה, והסולט שהוא גס ויפה נשאר ותוכן הסולט. וזה שאמר כאן שמוציא הקמח וקולט את הסולט. ודבר זה מי שיש לו שכל זך וברור מבדיל בין הדבר שהוא הלכה גמורה וברורה מאוד, הוא מוציא דבר שאינו ברור. עכשיו, למה כל זה כתוב? לכאורה, לא למדנו מפה כל הלכה או כל הדרכה. נראה לי שכוונת המשנה היא כזאת, שהמשנה רצתה להגיד, אל תחשוב שכל מי שיושב לפני חכמים יודע מה שהוא אומר. זה מה שרצתה המשנה לא מחשב. לכן גם לא נתנה ציונים, זה טוב, זה רע וכו'. כן, א', כי זה מובן מאליו, ב', כדי שתדע. יש אדם למד 20 שנה אצל חכם פלוני. אז בטח הוא חכם גדול. לא. אולי הוא מהשלושה מידות הראשונות. והנה תראה. כי התנה, שנה כמה פעמים מספר 10, וכן שנה כמה פעמים מספר 7, וכן שנה כמה פעמים מספר 4. ולא תמצא ששנה שאר מספרים. כן, הרי איך התחיל הפרק? ב10 מאמרות נברא עולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, 10 ניסים נסו לאבותינו במצרים, ו10 על הים, 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים, ו10 על הים, 10 ניסים נעשו בבית המקדש, 10 דברים נבראו בין השם השורש. אני חושב שאמרתי את כל 10 שלו. אחר כך מצאנו 7 פורענויות על 7 גופי עבירה, ו7 דברים בחכם ו7 בגולם, ואחר כך מצאנו 4 מידות בתלמידים, 4 מידות בנותני צדקה, 4 מידות בהולכי לבית המדרש, 4 מידות ביושבי לפני חכמים. אם כן, מצאנו 10, 7 ו4.
זה לא אומר חד משמעי שאין אחר.
אבל הוא לא שנה. הוא לא אמר שלא. ולא תמצא ששנה שאר מספרים. וכבר הזהרנו שאין לפרש דברי חכמים בדברי סברה ועומדנה לבד. כי מי שמעמיק בדברי חכמים ימצא בהם חוכמה עמוקה. ואם שנראה רחוק בתחילת הדעת, אבל כל עוד שהוא מעמיק בהם, הלא נגלה כאור בהיר הדברים עד שאין ספק בהם. כי איך יעלה על הדעת שזכרו כמה פעמים מספר 10 דווקא, וכמה פעמים מספר 7, וכמה פעמים מספר 4, וכי אפשר לומר שכל זה במקרה, מה שלא זכרו שום מספר אחר? אבל יש לדעת כי לא במקרה היה זה, אבל מפני שאמרו בראש הפרק ב10 מאמרות נברא העולם וכולי, ובאו להודיע במספרים האלו כי הרשעים המאבדים את העולם, לא עולם הזה בלבד, רק כל 3 עולמות שהם כוללים עולם העליון הנבדל והעולם האמצעי שעולם הגלגלים ועולם התחתון עד שמאבד הכל. וכבר יתבר למעלה כי האדם הזה אשר ברא שנתברך בעולם הזה בו נכללים 3 עולמות, והוא מקשר את כל 3 עולמות עד שהעולם אחד מקושר לגמרי. וכמו שהתבר בפרק כמו שקיבל והבנו ראיה מדבר חכמים. והרי הדבר מבואר כי האדם הוא ממעלה למטה, כמו שהוא מבואר בכתוב, ובזה נצורך להריך כלל. ופרק אשר מקולקל האדם מנפסד, הרי קלקול. הרי זה קלקול על 3 עולמות, שהרי האדם הזה מקשר הכל, וכאשר הקשר ניתק מקולקל הכל, כי אלו 3 עולמות מתקשרים ומתאחדים על ידי האדם. והרי בכל אדם, האדם מקשר 3 עולמות זה בזה, אם כן זה 3 כפול 3, זה 9, בלי מחשב עשית את זה. ועוד האדם עצמו שהוא מקשר הכל, זה העשירי. ללמדך שהאדם מקיים את העולם שנברא ב10 מאמרות, כמו המספר 10 הוא לא מקרי. ובזה יתורץ הקושיה, איך אפשר שהרשעים מקלקלים העולם שנברא ב10 מאמרות, ולא במאמר אחד מהם נברא חמה ולבנה וכוכבים. אבל פירוש זה, כי בוודאי נחשב הפסד זה אל כל אחד, שהאדם הזה אשר הוא בעולם מקשר כל 3 עולמות. ואם האדם מקולקל מקבל כל העולם שינוי, ואינו כאשר ראוי שיהיה. ובארנו זה פרק כמו שקיבל ונכפול הדברים. ומכל מקום, אין צריך לזה, כי אין קושיה כמו שמבואר למעלה. וכבר ביארנו למעלה, כי מה שנברא העולם בעשרה מאמרות, מורה על שהעולם מקבל מן עולם העליון הנבדל, כמו שהרחנו בתחילת הפרק, שהמספר עשרה שייך לעולם הנבדל. וכן, מספר שבעה, שהוא בעולם הזה, הוא מורה על שהעולם מקבל מן העולם האמצעי, שכל עניינו שבעה. שהרי אמרו ז"ל, שבעה רקיעים הם. כן, הרקיעים זה העולם האמצעי, נכון? נכון או לא?
כן.
למה זה נכון?
למה אתה אמצעי?
כן. איך הוא אמצעי? אמצעי בין מה למה?
בין
העולם הנבדל לעולם התחתון, נכון? העולם הנבדל הוא בעשרה, האמצעי בשבעה, והתחתון בארבעה. מה זה העולם התחתון? שמה, מה ארבעה בו? ארבע יסודות. אש, מים, רוח ועפר. מה שבעה בעולם האמצעי? שבעה כוכבי לכת. שבעה כוכבי לכת. שבעה ריקיים. נכון? מה? לא שומע.
שבעה כוכבי
לכת
זה שבעה ריקיים?
לא.
עכשיו יש יותר, אני חושב.
עכשיו, אבל אז זה היה רק שבעה.
כן. גם לא עומדים היום על ארבעה היסודות האלה.
נכון. ואף כדעת חכמי תכונה הם יותר. הנה, אתה רואה? הוא שואל.
לא, לא עומדים דווקא.
ואף כי על דעת חכמי תכונה, מה זה תכונה? מה זה תכונה? מה זה תכונה? אלכס, מה זה תכונה?
יש כמה
הסברים. פה בהקשר הזה. תכונה זה אסטרונומיה. כן. ואף כי על דעת חכמי תכונה הם יותר, הלא אין זה קשה למי שמעיין בדבר זה. כי חז"ל סוברים כי כל אלו הריקיים נחשבים לאחד. והם מונעים שבעה ריקיים כפי חוכמתם, כמו שאמרו שם, ואין כאן מקומו. וראוי שיהיה עולם האמצעי שבעה, כי מספר שבעה הוא אמצעי בין עשרה ובין ארבעה, שעליו מיוסד עולם התחתון. ולפיכך נמצאו דברים בעולם שיש להם מספר שבעה, מצד שמקבל עולם התחתון מן עולם האמצעי, כמו שנמצאו דברים שיש להם מספר עשרה בעולם, מצד שנמצא בעולם המדרגה העליונה של עשרה ועוד יתבהר. וכן נמצא דברים בעולם שיש להם מספר ארבע מורה על עולם התחתון בעצמו, כי כשם שעולם האמצעי שיש בו שבעה ריקיים, הנה עולם התחתון הזה, עיקר שלו ארבעה יסודות. הרי כל עניין עולם התחתון הוא ארבעה. ולכך סידר התנה מספר עשרה, ואחר כך מספר שבעה, ואחר כך מספר ארבעה, שמורים על שלושה עולמות. והכל הרשעים מאבדין והצדיקים מקיימין, כאשר התבהר. מובן? מה? לא שומע.
לא הבנתי, מה זה שייך
למשנה? המשנה אומרת הרבה דברים שהם עשרה.
ארבע מידות.
זה ארבע, נכון? איך התחיל הפרק? הפרק? המשנה הראשונה של הפרק, איך היא התחילה? בעשר מאמרות. אחר כך יש לנו דברים של שבעה, אחר כך דברים של ארבע. אומר לך המהר"ל, זה לא מקרי. בסדר? למה זה לא מקרי? כי זה מכוון כנגד שלושה עולמות.
אבל למה חשוב לא
להחזיר
את זה עכשיו?
כי נגמרה הרשימה. אחר כך יש דברים אחרים. עכשיו הוא מדבר על כל אהבה שתלויה בדבר, וכל מחלוקת שלי שם שמיים שלו. אז הוא גמר את הרשימה של המספרים, ועכשיו הוא מסביר לך. יש עשרה, שבעה וארבע. כן. העליון, האמצעי והתחתון.
האמצעי זה החמה
האמצעי זה הכוכבים. הגלגלים, הריקים. כן. מה?
הייתי אפשר להוריד את הטיפה לעולם התחתון.
מה אתה רוצה להוריד לעולם התחתון?
להבין מה זה, כאילו את הסיסמאות ש... אני יכול לחזור עליהם, שבע ריקיים, ארבע יסודות, משהו שאולי אפשר לאכול, ביס קטן אפשר להבין אותו. אני מבין שזה לא יהיה הכל,
כלומר, הסטרוקטורה הבסיסית של המציאות זה המספרים, כדעת הפיתגוראים הקדמונים.
לא, זה היה משהו אחר.
מה זאת אומרת השם השוחו? הוא מסביר לך קודם כל שהעולם בנוי על מספרים. זה לא הגיוני? בסדר. אם כן, יש מספר שמודד את הקדושה של העולם הנבדל, יש מספר שמודד את העולם האמצעי, ויש מספר שמודד את העולם התחתון. כשאני פוגש את המספר 4, זה סימן שאני פוגש פה משהו ששייך לסדר של העולם התחתון. כשאני פוגש 7, זה השפעה של העולם האמצעי בעולמי. כשאני פוגש 10, זה השפעה של העולם הנבדל בעולמי.
עכשיו, נבדל, אני מבין את זה בתור משהו שהוא, שהוא,
לא,
שהוא רוחני ולא חומרי.
נכון. רוחני
דיוק. התחתון, אני מסיק מזה שזה חומרי ולא רוחני.
נכון.
אז האדם לדוגמה זה אמצעי?
לא.
האדם זה נמוך. האדם, אז... בסדר. כאילו, האדם זה חיבור גם של
עליון
וגם תחתון.
יש הכל באדם. האדם הוא מבריח מן הקצה אל הקצה. לכן יש באדם 10 ו-7 ו-4. יש דברים באדם שהם 10, דברים שהם 7, דברים שהם 4. מה הדברים אשר רשום במשנה?
לא בגוף האדם.
לא, הדברים שמצאנו. 4 מידות ביושבי לפני חכמים. ושבעה דברים בחכם, ושבעה דברים בגולם, ועשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. בסדר? אנחנו פה בסוף רשימה של משניות, שמתחילות או בעשרה, או בשבעה, או בארבעה. מובן? כן.
איך זה מתייחס שהעולם העליון, האמצעי והתחתון, עם אצילות, יצירה, בריאה?
לא, אין לזה שום קשר.
בכל זאת, זה היבט שונה לחלוטין, נכון?
המקובלים מדברים על 4 עולמות.
ואיך זה מתייחס למה שדיברנו כרגע?
המקובלים כוללים את העולם התחתון והאמצעי בעולם העשייה. בסדר? את העולם העליון הם כוללים בעולם היצירה, ובריאה ואצילות בכלל לא הוזכרו על ידי הפילוסופים.
ואיזה מספרים הם יעדים להם? המקובלים?
כל דבר 10. איך כתוב? הקדוש ברוך הוא עתיד להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, נכון? 310 עולמות. כי כל עולם הוא כלול מעשרה, שכולל 10 זה 10 כפול 10 זה 100. אז יוצא עשייה, יצירה ובריאה זה 300, והצילות זה עוד 10, לא מתפרט, אז זה 310. טוב, אנחנו בזאת עוברים אל הספר הקדוש, עמיה.